אז הנושא שלנו היום, ממשיכים אורות ישראל, כמו שקראנו לשיעור הזה, מי אתה עם ישראל, והיום אנחנו בעזרת השם עוסקים בשאלה או באמירה מה זה אומר ואיך זה אומר להיות חסידים של כלל ישראל. אנחנו יודעים שיש חסידויות רבות, מה שנקרא בלשון הרב קוק החסידות החדשה, זאת אומרת תנועת החסידות, כי המושג של חסידות מופיע קודם, אבל החסידות החדשה שהדגישה מאוד את העניין של הקשר עם הצדיק, עם הרב, עם האדמו"ר וכדומה. הרב קוק תכף נראה, אני רק אתן את המבנה של של השיעור. הרב קוק, הדבר הראשון שהוא יגיד לנו, החסידות הכי גדולה והכי עוצמתית זה להיות מחוברים לכנסת ישראל, להיות מחוברים לכלל ישראל ולא לאישיות פרטית גדולה ככל שתהיה. יסביר, תכף נראה למה. חלק השני של השיעור, אנחנו נראה איך הוא נותן לנו קצת כלים, איך עושים את זה. בסדר, אמרת להיות מחוברים לכלל ישראל, וזה החסידות הכי גדולה, הכי אמיתית, זה החיבור הכי נכון, הדרך הכי, בוא נגיד יותר מזה, הדרך הכי טובה להגיע לקדוש ברוך הוא. כבר התחלנו את זה בשבוע שעבר, אבל עכשיו אנחנו נראה לזה עוד קומות. השלב השני יהיה להסביר איך עושים את זה. אני רוצה להיות מחובר לכלל ישראל, ואני מבין שזאת החסידות האמיתית, איך אני עושה את זה בפועל. והחלק השלישי והאחרון יהיה בעזרת השם פסקה שבה הוא ידבר על הדור האחרון, כלומר איך הדבר הזה התיישם או מתיישם ב תקופה שלנו, כמובן התקופה שלו, כן, אבל הכוונה היא לתקופה האחרונה שבה אנחנו חיים, ושם יש לו הערה מאוד מאוד חדשנית ומאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה. אז אם כן, אני מקווה שיהיה ספרים, אם לא, אז אמרתי בהזדמנות הקרובה, קודם כל מקווה שהבאתם את כל הספרים שיש בבית מדרש, ואם לא, אז אם מישהו רוצה להביא, לקפוץ להביא, יביא, אבל מומלץ, כמו שאמרנו, לקנות ושיהיה לכם. אז אם כן, החלק הראשון זה פרק ג', פסקה ג', פסקה קצרה. הוא אומר ככה, הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. הנשמה הבלתי נשלמת זה הנשמה שכל אחד ואחד מאיתנו שהיא לא שלמה, והוא רוצה להיות שלם, אז הוא, כדי להיות שלם הוא רוצה להידבק בצדיק, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות, אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתאה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. והמשפט האחרון, תכף יחזור לזה, אשרי הם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. כלומר, אומר הרב, להידבק בצדיק זה דבר נפלא, זה דבר חשוב מאוד, זה בהחלט דרך להתקרב להשם, כי הצדיק הוא כשמו הוא צדיק, יש בו הרבה מאוד שלמות, והאדם הרגיל נקרא לזה, שהוא מרגיש לפעמים קצת חיסרון, שהוא חסר לו קצת מהשלמות הזאת, כשהוא נמצא ליד אדם גדול יותר, ליד אדם שלם יותר, מלא יותר, דבק יותר, רוחני יותר, בעל מידות יותר, תמיד חכם יותר, זה עוזר לו להיות גם כזה. ההתקרבות הזאת, השימוש הזה, שיש לזה גם מצווה בתורה, כן? זה לא חידוש, יש מצווה להידבק בהשם. איך נדבקים בהשם? הוא אש אוכלה. גמרא אומרת להידבק בצדיק. כלומר, זה לא חידוש של החסידות להידבק בצדיק, אלא שהחסידות כמובן הפכה את זה למשהו מאוד מאוד, בוא נגיד, שונה ממה שחזל אמרו, זה לא הנושא עכשיו. על כל פנים, מה הנקודה? אומר הרב ככה, תראה, אדם פרטי, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אין אדם שלם, אין מציאות כזאת. כל אדם הוא אדם, ברגע שהוא אדם, הוא נברא, יכול להיות בו חיסרון. וכיוון שיכול להיות בו חיסרון, עם כל השלמות שלו והגדלות שלו, עדיין יכול להיות בו איזה, כנראה שיש בו, לא מן המנע שיש לו איזה חיסרון, יכול להיות קטן, אבל האדם הדבק באותו צדיק, יכול להיות שהחיסרון הזה יפעל עליו יותר ממה שהוא פועל על האדם המקורי, דהיינו על אותו צדיק, שהוא יש לו חיסרון קטן, הוא יודע להתגבר עליו, הוא יודע להשתלט עליו, וזהו, זה נשאר ככה, בקושי מרגישים את זה, בקושי רק מי שיש לו דקות. אבל האדם שנדבק, הוא נדבק, הוא נותן את כל כולו, הוא מתחבר כל כולו, הוא מתחבר כל כולו לצדיק, הוא מתחבר כל כולו לאותה אישיות, ולכן חלילה יכול להיות שהוא ייקח יותר בגדול גם את החיסרון שיש לאותו אדם. אגב, דבר מאוד מעניין, מסופר בכמה מקומות בספרים של הרב קוק, על הרב קוק, ספרי החיים שלו, שבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מאוד מאוד מחובר לרב נחמן ברסלב. והתחבר גם לחסידי ברסלב בירושלים, והרב קוק בא אליו פעם אחת ואמר לו את הדבר הזה. אמר לו, תשמע, זה מצוין שאתה מתקרב ואתה לומד ואתה מתחבר וזה, תיזהר. תיזהר לא יותר מדי בגלל הדבר הזה. כלומר, הפסקה הזאת כנראה נכתבה בהקשר כזה או אחר של הסיפור הקונקרטי הזה של הדרכה אישית שהוא נתן לרב צבי יהודה, שיזהר מי יותר מדי להידבק במקרה הזה זה היה בצדיק, ברב נחמן, שהוא כבר לא חי, אבל הדבקות בו כידוע היא מאוד מאוד חזקה. עכשיו, מה עומד? זה מה לא לעשות. מה כן לעשות? המשפט האחרון בפסקה אומר, הדבקות, נקרא אותו עוד פעם, אשרי הם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. אומר הרב, כשאתה נדבק בכלל ישראל, כלל ישראל הוא טוב מוחלט. טוב מוחלט זה אומר אין שם חיסרון. אין שם חיסרון. זה מציאות שלמה באמת. כלומר, זה מציאות שלמה כמו המציאות האלוקית. המושג הזה של כנסת ישראל, שאנחנו פה עוסקים ומבררים אותו פה במשך השיעורים האלה פה, המושג הזה הוא לא של האנשים הפרטיים, של עכשיו יהיה פה, נביא לפה עכשיו 10 מיליון יהודים, הם כנסת ישראל. לא. אם נביא את כל היהודים שבדור הזה, הם נקראים עם ישראל שבדור הזה. כנסת ישראל לדורותיה, זה המושג הרוחני של מה שהוא קורא לזה נשמת האומה, לא הגוף של האומה. יש את הגוף של האומה, זה האנשים בדור הזה ובדור אחר וכדומה, יש את נשמת האומה, כמו באדם שיש גוף יש נשמה. נשמת האומה זה משהו שהוא קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים, גם אומרים את זה גם בספרי קבלה, ולכן זה ממש מתחת לאור האלוקי, זה השכינה בהתגלמותה, וזה טוב מוחלט, אין שם חיסרון. כיוון שאין שם חיסרון, אז פה אין את הבעיה שיש בהידבקות לצדיק פרטי, שאפשר להידבק גם בחיסרון שלו. פה אתה נדבק בטוב מוחלט, אתה כל כולך עם השלמות, אז אין שום בעיה להידבק בזה באופן מוחלט, ולתת את כל כולך לזה, ולהיות כל כולך חלק מזה, כי אין פה שום חיסרון, אין את הבעיה הזאת של דבקות בצדיק. עד כאן החלק הראשון, כן.
כנסת ישראל שלמה וכל כך טובה בגלל שכל חיסרון ויתרון של אדם אחר משלים את השני?
לא, זה יותר עמוק מזה. זה יותר עמוק מזה, זה פשוט יצירה רוחנית אלוקית שבראה בראה עם כזה, שוב, עם זה כבר ההתגלות של האנשים בפועל, אבל בראה מציאות כזאת שהיא רוחנית ואחר כך היא מעשית של האנשים בפועל, בחיים, שזה מציאות שהיא ממש מציאות אחת מתחת לעצמותו התברך. ולכן זו מציאות מאוד גבוהה, מאוד של טוב, זה טוב מוחלט, כלומר אין פה רע. הרע הוא נהיה אחר כך כשהמדרגות יורדות, רואים את זה בלימוד קבלה, שבהתחלה, נקרא לזה ככה, בהתחלת ההשתלשלות של העולמות האלוקיים, אז בהתחלה הכל טוב, הכל שלם, הכל מוחלט. אחר כך כשזה יורד עוד ועוד עד שזה מגיע למציאות המעשית, אז כמובן נכנס המושג הזה של יצר הרע, של כוחות שונים וכדומה. אבל כנסת ישראל היא המקום המושלם של עם ישראל לפני שזה מגיע למציאות, ואז ברור, יש פה אנשים, האנשים זה אנחנו, ואנחנו יש לנו יצר הרע, יש לנו יצר הרע פרטי, וגם כאילו בחיים שלנו, גם הכלליים, אתה יכול להגיד מה, אבל איך זה יכול להיות, היה מלך בישראל שהיה רע, היו תקופות שהיו הרבה אנשים מעם ישראל היו רשעים, כן, זה יכול להיות. זה יכול להיות, כי זה כבר בעם ישראל בפועל. אבל בכנסת ישראל זה טוב מוחלט. ככל שאתה נדבק יותר בנשמת כנסת ישראל, אין לך את הבעיה הזאת של החיסרון. כן. רגע, אז עכשיו זה אמרנו, זה השלב השני של השיעור, אמרנו, לא יודע אם היית בדקה הראשונה, אז אמרנו שלושה חלקים, חלק א' סיימנו עכשיו, חלק ב' זה איך עושים את זה. אז כשנדבר איך עושים את זה, אז שם השאלה, נפתלי שאל לכאורה בצדק, הוא אומר, רגע, אם אני מדבק עכשיו בעם ישראל, אז בסוף עם ישראל זה אנשים עם חסרונות, אז אני יכול להידבק בחסרונות שלהם. אז כמובן שאלה טובה, תכף ניגע בזה פסקה אחת או שתיים, כן.
כל דור כנסת ישראל שונה, שזה כאילו כל דור
נשמת, לא, כנסת ישראל לא שונה, זה כמו שהנשמה שלך לאורך המאה ועשרים שנה שאתה חי היא אותה נשמה, הגוף, התאים בגוף שלך מתחלפים, אתה לא אותו שאולי מגיל עשר עד גיל מאה, התאים שלך מתחלפים ואתה מתחלף, אבל הנשמה שלך היא אותה נשמה. זאת אומרת, כנסת ישראל זה משהו מוחלט, לאורך כל הדורות אותו הדבר. התאים מתחלפים, זה אותו עם ישראל שבכל דור הוא עם אחר. כמו שאמרנו, לפעמים הוא היה צדיק, לפעמים הוא היה רשע. אבל זה בהתגלות בפועל שהיא מתחלפת. אבל נשמת כנסת ישראל היא תמיד טוב מוחלט. בסדר? לא, זה כבר שייך לא לנשמה, זה כבר שייך לבית דין, זה כבר מציאות של החיים פה. נשמה זה נשמה, זה רוחני. טוב, אז אם כך, נעבור לשלב השני, גם אם אתם נזכרים משהו, אפשר לחזור פה, אנחנו כמובן באותו עניין. ועכשיו השלב השני, אמרנו חלק ב', זה איך עושים את זה? איך? זה מושג מאוד יפה, מאוד כללי, מאוד גדול, להידבק ונשמת האומה, יתוב המוחלט. מה זה אומר? קצת לקבל טיפה כלים, כיוון של כלים שצריך עוד הרבה להוריד אותם לשטח, אבל כיוון של כלים. אז המילים של הרב כל כך חזקות שכל מה שאני אגיד יהיה כמובן פחות טוב, לכן נקרא ביחד בעזרת השם. בהמשך של הפרק אנחנו קוראים עכשיו גם כן שתי פסקאות קצרות, פסקה ה' ופסקה ו'. אני חושב שכמעט אולי נקרא אותם ממש ביחד, כי הן ממש משלימות אחת את השנייה, ואחר כך ננסה קצת להסביר. פסקה ה', הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל. זאתי מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאת תר חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם, שרפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה, בלא אידיאל קודש פנימי. הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא להשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה, וכל טוב ונעלה. ואני ממשיך ככה במהלך. אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה, ואימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. אז בואו ננסה קצת לנסות להבין מתוך הדברים של הרב קוק. אז אולי אפשר להתחיל דווקא מהפסקה השנייה, כי הפסקה הראשונה נחזור אליה, אבל באמת היא קצת כללית כזאת. הוא אומר להרגיש ישראליות, לחשוב ישראליות, לחיות חיים ישראליים, זה עדיין מאוד מאוד כללי. מה זה אומר? איך חושבים ישראליות? איך מרגישים ישראליות? איך חיים ישראליות? בפסקה השנייה יש כבר בעצם שני דברים מוגדרים. הדבר הראשון שמוגדר שם זה לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות. מה זה המידות הישראליות? אז פה כבר לא צריך כל כך לנחש, כי אפשר לכאורה, אני חושב, שאפשר להתעלות בדברי חז"ל, גמרא, נדמה לי ביצה דף קפה, אבל התפסו אותי על המילה, נדמה לי, שחז"ל אומרים, זה מופיע גם בזוהר, שישראל יש להם שלוש תכונות, ששירים על זה אברהם פריד וכדומה, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה חז"ל אומרים, כלומר פה לא צריך להמציא משהו חדש, אלא חז"ל אומרים, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. בעצם כנראה המידות האלה בסופו של דבר, אם נפתח אותם, מה שנקרא, וזה לא, זה אולי לשיחה כללית, לא לפה, אז ברור לכולם שהם בעצם תובנות בחובן כבר הרבה מידות טובות אחרות. זאת אומרת, אם אדם הוא גומל חסדים, אז ברור שהוא טוב, ואם הוא טוב זה קשור הרבה לעין טובה, וזה קשור ללב טוב, ואם יש לו בושה בדרך כלל זה סימן של ענווה, ואם הוא טוב אז הוא רוצה בטובת אחרים, הוא רחמן, הוא רגיש לאחרים, אז הוא פחות גאוותן, הוא פחות חושב על עצמו, הוא יותר חושב על אחרים, ומן הסתם הוא גם פחות כועס בגלל שהוא רגיש לאחרים, ולא הוא, לא, לא הוא במרכז, והוא מסתכל על, בעין טובה על אחרים, אז הוא גם לא כל כך כועס אם מישהו פוגע בו וכדומה. זאת אומרת, כנראה שחז"ל, הרי חז"ל אומרים על זה שמי שאין לו את המידות האלה, אז הוא ערב רב. אנחנו כמובן היום לא יודעים מי זה ערב רב, ככה הרב קוק אומר במאמרי ראייה, יש מאמר על זה, מישהו שאל אותו שאולי הצביע על אנשים מסוימים ואמר אולי הם ערב רב, אז הרב קוק אמר לו, אנחנו לא יודעים מי היום ערב רב, אין שום אפשרות לדעת את זה, אנחנו אין לנו רנטגן לדעת פנימה, וגם אם נראה לך כלפי חוץ שאין מידות כאלה ואחרות, אתה לא יודע. ככה שזה נשאר משהו תיאורטי, ואין אפשרות, זה לא אומר לנו כלום. אבל זה כן אומר שהזוהר אומר את זה. הזוהר אומר שמי שאין לו את זה, הוא לא ישראלי. הוא ערב רב, הוא איזשהו נשמה שהתפלקה. התפלקה לתוך עם ישראל במהלך כל הגלגולים שלו בהיסטוריה, והיא נכנסה איכשהו פנימה באיזושהי סיטואציה כזאת או אחרת, אבל אין לו באמת את המידות האלה. הוא לא ישראלי. כלומר, פה יש הגדרה ברורה, לכאורה, להידבק במידות הישראליות. אז יש פה דבר פשוט. זאת אומרת, אם אתה נדבק במידות האלה, אז אתה ישראלי. ויש פה עבודה לעשות בעניין הזה, כן.
למה ישראלי ולא יהודי?
תראה, זה אורות ישראל, עם ישראל. עם ישראל הוא עם נבחר. המושג ישראלי היום, היום זה נהיה בגלל שיש כביכול, לא כביכול ולא כביכול, כן, יש ערבים ישראלים ובדואים ישראלים וצ'רקסים ישראלים ונוצרים ישראלים, כי הם גרים בארץ ישראל, הם במדינת ישראל יותר נכון, הם גרים במדינת ישראל, אז אתה מגדיר אותם ישראלים. אבל זה לא הגדרה תורנית, זה הגדרה כזאת מציאותית של הממלכה, שמי שגר במדינת ישראל, אז אתה קורא לו ישראלי. אבל במקורות שלנו, עם ישראל הוא ישראל, ישראל זה יהודי, זה בעצם דבר אחד. אחר כך לצערנו נהיה ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, כן, נהיה בפיצול, נהיה זה בשורש, יעקב אבינו נקרא ישראל, וזה, ואנחנו כולם אחריו, עם ישראל. אז לכן אורות ישראל זה אורות ישראל, ולאורך כל הספר זה עם ישראל, כנסת ישראל וכדומה. זה קודם כל אתה כיוונת לגמרא, כמובן אתה כיוונת לגמרא, כי הגמרא מספרת סיפור שבאו לרבי יוחנן, הוא לעלה לארץ, בא לרבי יוחנן, סיפר לו שבדרך הוא הלך עם שניים לא מי יודע מה, חבר'ה חזקים, והאמצע אחד כעס על השני והרג אותו. אז כעס והרג אותו, אז רבי יוחנן אומר לו, איך זה יכול להיות? כתוב ונתן השם לך שם לב רגז, רק בחוץ לארץ יכול להיות כעס. איך יכול להיות ש... ככה רבי יוחנן אומר לו, איך בארץ ישראל בכלל מישהו יכול לכעוס על השני? אין כעס בארץ ישראל. אז הוא אמר לו, עוד לא עברנו את הירדן. אז הרן שמה אומר, זה בנדרים כף בית, הרן אומר שקדושת עבר הירדן בינתיים כרגע היא קצת פחותה מארץ ישראל, ולכן שמה עוד אפשר לכעוס. אבל ברגע שאתה עובר את הירדן, נכנס לארץ ישראל, אתה באמת לא יכול לכעוס. אתה באמת אין מצב כזה. אז תשאל איך זה קורה. זה קורה כי אנחנו באמת לא מודעים מספיק לזה שאנחנו בארץ ישראל. אם היינו מודעים לזה שאנחנו בארץ ישראל, זה לא היה קורה לנו. זאת אומרת, היינו מספיק מרגישים את זה שאנחנו כנסת ישראל, בארץ ישראל, זה לא היה קורה. על כל פנים, אז זאת נקודה ראשונה, עבודת מידות, ששוב, זה לא עכשיו הזמן, זה לא שיעור מידות, וזה לא שיחה על מידות, אבל להבין את החשיבות העוצמתית, שיש לעבודה על המידות בכלל, ועל העבודה על המידות האלה בפרט, כי כן, זה, אתה, ברגע שאתה קונה את המידות האלה, זה המידות של, שעם ישראל ניחם בהם, אתה בעצם דרך זה, אתה שוטל את עצמך בתוך כנסת ישראל, כי אלה המידות שלה. וזה קצת עונה גם נפתלי על מה ששאלת קודם, כי ברגע שמה שאתה רוצה זה לקנות את המידות האלה, גם אם בדרך אתה מתחכך, נקרא לזה, עם אנשים, אבל אתה מבחינתך עובד על המידות האלה. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם שאתה נמצא מולו, אתה לא נדבק בו. זה לא כמו, אתה לא מתחבר אליו שאתה לוקח ממנו מידות. אתה חי איתו, אתה מבחינתך חי איתו רק מהמקום הזה שאתה רוצה לגמור לו חסד, אתה רוצה להיות רחמן עליו, אתה עם בושה, ולפעמים להיות רחמן, כמו שהזכרנו בשיחה בליל שבת, לפעמים להיות טוב זה לפעמים להציב גבולות ולהגיד לא. אתה חי את המידות הנכונות וזהו, וממילא הדבקות באנשים היא לא דבקות כזאת של להידבק בחיסרון שלהם, אלא לבנות את עולם המידות שלך מתוך חיבור לציבור, אבל בלי להיכנס למקום של... יש על זה גם תפילות, מתפעלים כל בוקר, תרחיק אותי מחבר רע, משכן רע, מזה, זאת אומרת, יש על זה גם תפילה שבאמת אני לא אגיע למצב, גם שאני רוצה להיות טוב, וזה מה שמעניין אותי, וזה מה שחשוב לי, אז אני גם מחפש, אני אשים לב, כשיש משהו לא טוב, אז אני אתרחק, כדי שהרע לא ידבק בי. אז אם כן, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אומר הרב, זה לחוכמה הישראלית, איך הוא אמר את זה? הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולם היא התורה, וכל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. אתם זוכרים, ראינו שבוע שעבר שהוא מדבר על לימוד היסטוריה. מאוד מעניין. קודם כל לימוד תורה. לימוד תורה, עוד פעם, עוד איזה מבט הייתי אומר על לימוד תורה. אנחנו לפעמים, הרבה פעמים שואלים, מדי פעם אדם שואל את עצמו, וזה טבעי וזה בסדר, לפעמים שואלים את זה גם בקבוצה וזה, למה הם עוד תורה? יש שאלה לא פשוטה, כן, אנחנו יודעים בישיבה, נראה הדבר הכי ברור בעולם, יש לנו כל מיני הסברים על זה, אבל זה כל פעם אנחנו צריכים. אומר הרב, אתה לומד תורה, אתה נדבק בכנסת ישראל, כי התורה זה חלק מנשמת האומה, הזכרנו את זה שבוע שעבר, הוא מזכיר את זה פה בכמה פסקאות. ישראל ואורייתא חדו, כדברי הזוהר שם, פרשת אמור, וכיוון שישראל ואורייתא אחד הוא, אז אם אתה נדבק בתורה, ובוודאי כשאתה נדבק בתורה, כי אתה רוצה להידבק בכנסת ישראל. זאת אומרת, אתה לומד תורה גם מעוד כל מיני סיבות, לא נכנס אליהם עכשיו, אבל חלק מהסיבות שאתה רוצה ללמוד את זה, כי זה התורה של עם ישראל. ואתה רוצה דרך התורה להרגיש את הישראליות. אז אם תלמד מהכיוון הזה, זה יחבר אותך לכנסת ישראל. זה שתיים. שלוש, פה אני חוזר לפסקה ה', פסקה ה', אחרי שהוא אמר לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, הוא הוסיף לראות בשמחת ישראל. לראות בשמחת ישראל זה משהו שהוא כן מעשי, הוא כן מעשי בהקשר הזה, ששוב גם פה בעצם חזל כבר דיברו על זה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכן אז זה הדרך, זאת אומרת זה באמת להרגיש את החיים הציבוריים שלך, שלך כאן בדור שלך, אבל ככלל, זאת אומרת כציבור להרגיש את מה שקורה. זאת אומרת, אם חלילה מהדברים הכי קטנים במרכאות ועד הדברים הכי גדולים קורה איזה פיגוע, אז חוץ מהצער והכאב על אותה משפחה ואותה זה שהיום זה הכל עניין של הפרט וכמה, כן, התקשורת, כמה אנשים מסכנים, וזה הכל כמובן נכון וכולי, אבל יש פה גם משהו, יש פה כבוד האומה, יש פה משהו, פגיעה כללית. לא רצו לפגוע באדם הזה שהכניסו בו סכין באמצע הרחוב בפתח תקווה, אלא רוצים פה לפגוע באומה הישראלית. וקו החומר כשיש חלילה דבר יותר גדול, כן, שיש איזה ממש טילים ויש מלחמה ויש נפגעים, ולהבדיל שיש דברים גדולים, כן, יש קיבוץ גלויות, עם ישראל חוזר לארץ, זאת דברים שאנחנו ממש בדור שלנו, תכף נדבר, נגיע לחלק השלישי, נדבר על הדור שלנו, אבל דברים שאנחנו עד היום ממש חווים אותם יום דבר יום ביומו. יש בעם ישראל חס וחלילה איזה פירודים, איזה מחלוקות, קורונה, חרדים לא נזרים, אלה לא נזרים, אלה נגד אלה, בלפור נגד זה, להרגיש את הכאב על כך שעם ישראל לא מאוחד, ולשמוח אם יש כן אחדות, ויש בטוח שיש הרבה אחדות, תקשורת זה סיפור אחד, ובשטח אנחנו יודעים שיש הרבה דברים אחרים, הרבה אירועים יפים של עזרה הדדית, של זה, של חיבורים כאלה ואחרים, ולפעול הדברים האלה, לפעול לאחדות, הדברים האלה זה דברים שהם, זה להרגיש את עם ישראל שבדור שלך, אבל אתה, בסוף הדרך שלנו להתחבר, כנסת ישראל זה משהו מופשט. איך אנחנו מתחברים לזה? דרך עם ישראל שבדור שלנו. עם ישראל בדור שלנו, זה, כמו שאמרנו, זה המידות, שזה ודאי קיים כל הזמן, זה התורה שקיימת כל הזמן, וזה החיים הציבוריים שהם קיימים כל הזמן, וכל דור יש לו למה להתחבר, בין אם זה דברים שמחים, שהוא שמח בשמחת ישראל, ואם הוא עצוב, בכאב של כנסת ישראל, זה גם סימן שהוא מחובר לכנסת ישראל. זה לכאורה פשוט, וכל יום שלוש פעמים ביום אנחנו בעצם מתפללים על זה, וזה בדיקה מאוד טובה לאדם לראות אם הוא בכיוון הזה, אם הוא מרגיש שהוא, כשהוא מתפלל ירושלים עירך, האם הוא מתפלל עכשיו, האם כואב לו עכשיו שאין ריבונות ביהודה ושומרון, כי זה לא רק ירושלים, האם כואב לו עכשיו שכל ירושלים, מה שנקרא מזרח ירושלים, עדיין לא מיושבת, כל עיר דוד וכל מעלה הזיתים וכל רס אל עמוד וכל זה עוד לא מיושבים ביהודים, והר הבית, ושהחזרנו את נתנו, לא החזרנו, נתנו את גוש קטיף ואת סיני, ואת להרגיש את הכאב על חוסר שלמותה של ארץ ישראל, על כל הדברים האלה. זה חיים ישראלים שהם כאן ועכשיו. ואם יש הצלחה כלכלית של עם ישראל, אז זה שמחה גדולה. שמחה גדולה, בעזרת השם, שהכסף שזה, המשאבים ילכו לכיוונים חיוביים, אבל זה דבר גדול, ויש מלא דברים גדולים, יש דברים מדהימים. צערנו, התקשורת כמובן מחפשת תמיד את השלילה. אנחנו יודעים, הזכרתי את זה כל כמה פעמים למי שאולי במקרה לא היה, אני אזכיר את זה עוד פעם, הרב שמואל אליהו הוציא לפני שנה, שנתיים, שלח לי את הספר, קרא לי את זה ספר הנבואה, 30 נבואות של הנביאים, שמתקיימות בדור שלנו מול העיניים, ומשהו, דברים מדהימים בנושא המים ובנושא של רפתות וחקלאות ולוויינים וכל מיני דברים, מביא כל מיני פסוקים שאומרים שעם ישראל יהיה זה, ודברים שאתה רואה מול העיניים מתגשמים, כמובן קיבוץ גלויות והגדלת תורה וכל מיני דברים כאלה שכתובים והם קורים. הם קורים, אז צריך להודות עליהם, צריך לשמוח עליהם. אתה אומר בתפילה כל יום, ברוך אתה השם, בונה ירושלים, כן, ירושלים נבנה, צד אחד, צד שני, ובנה ירושלים מהקודש, תהיה יותר, ירושלים ברכה ברחמים תשוב. והמשפט, שישוב במשפט, זה צריך להיות כואב על זה שאין סנהדרין, ושהבגץ, לא רק בפן הפוליטי וכל זה, שזה כאב בפני עצמו, כן, על החלטות מעוותות וכל זה, אבל איפה? איפה המשפט, התורה, הכל כך עמוק וכל כך מוסרי וכל כך... אלה דברים שאפשר לכאוב אותם מתוך המציאות. אתה שומע פסקה של בגץ, אתה רגיש איזה חץ בלב כזה, כאילו, איך אני לא... אני אמור כאילו למות מכאב, כאילו, שאני שומע את זה. איך? כמה זה עקום, כמה זה לא ישר, לא רק כמה זה לא ימני וכמה זה שמאלני. זה נכון, זה הכל מתכתב כנראה עם אותו דבר, כי זה... זה הרבה פעמים נגד המסורת, וזה נגד הלאומיות, ונגד כל הדברים האלה, שהתורה היא יותר, אם יש משהו מוסרי, אמיתי, שהבג"ץ אומר, אז צריך לסמוך עליו, צריך להגיד יישר כוח, יפה, כל הכבוד. אבל יש מלא מלא דברים כאלה, שהם כל זה נכלל בלהרגיש ישראליות, לחשוב ישראליות, להיות חלק מהדבר הזה, ללכת עם המידות האלה, עם התורה, וזה כיוון, כמובן צריך להוריד אותו הרבה לפסים המעשיים ממש, אבל יש פה כיוון. עד כאן החלק השני. אם יש על זה...
הרי אם אתה יכול בבקשה לתת הברכה מעשית, כלומר, בסופו של דבר טוב לדוד בצדיק, אבל יש סיכון שהחיסרון שלו יגדל אצלך והוא בתור המעלה שלו יוכל לפתור את זה כקטן אצלו? מה הגבול? איך אני יודע שזה כבר...
זה שאלה טובה. הגבול הוא קודם כל תלמד את המצווה. יש מצווה ו' ברמב״ם, שולחן ערוך, רמב״ם, איך נדבקים בצדיק. יש שם כללים. לעשות לו בקמטיה, להיות איתו בקשר, להתחתן עם בת שתמיד חכם. בסדר, זה היום אומרים להתחתן עם בת שהיא תמיד חכם, שהיא, כן, שהיא תורנית, שהיא זה לא... אבל יש, חז"ל אמרו, יש דברים, וכמובן קשר שלא יהיה מובן לא נכון. קשר עם רב זה דבר מצוין, ולשאול שאלות. ומה, תורה נמסרת, מרב לתלמיד זה ברור, חס וחלילה, זה... אז... אבל, אתה יודע, כולנו מכירים, בחסידות אנחנו מכירים לפעמים שזה כבר כאילו גובל ב... אתה יודע, זה, לפעמים זה נהיה כבר משהו, אתה יודע. או שאנשים, לפעמים זה בחסידות, אגב, זה לא תמיד בחסידות, לפעמים גם אנשים שואלים, שוב נושא ככה, אני פה עם הזמן, לא משתדל לגמור בזמן תמיד, אבל אני אומר, מי שמכיר את האנשים האלה ששואלים את הרב לקנות אוטו ולהחליף בית ולאיפה לשים את הילד בבית ספר, כאילו, בוא נה, בכל זאת, בוא, יש לך עצמאות, יש לך אחריות, יש לך יכולת, אתה יכול להתייעץ, להתייעץ אם תמיד חכם, זה תמיד שכל של תורה, שכל ישר, זה מצוין, ואנשים כאילו מבטלים את עצמם לגמרי, בסוף זה לא, זה לא נכון. אפילו שזה תמיד חכם אמיתי והכי גבוה שיהיה, לפעמים בכלל לא מדבר על החצרות האלה שהן בכלל של כסף וכדומה, אפילו שזה יהיה באמת מאוד אמיתי, שאלה אם זה נכון שאדם, קיצור, יש פה בירור אישי שצריך לעשות אותו, גם ביחד אפשר פעם בשמחה לדבר על זה ולחשוב מה הגבולות של זה, בהחלט נושא נכון, אבל צריך לדעת את הכיוון. טוב, חלק השלישי, כמו שאמרתי, אנחנו חוזרים אחורה, כמו דרכנו פה בהרבה פסקאות, אני בונה את זה פשוט בצורה שנראית לי יותר הגיונית מבחינתנו, למרות שלפעמים הסדר פה הוא אחר, אבל זה לא כל כך משנה, וזה כמו שאמרנו, איך הרב קוק לוקח את היסוד הזה ומשליך אותו על מה שרואים בדור שלנו, ופה יש לו, כמו שאמרתי, חידוש מדהים, אז איך אומרים בזה? אל תלכו. זה חבל להפסיד את זה. פסקה ב', פסקה ב', פסקה באמת חידוש עצום, אני עוד לא מעכל את החידוש הזה, אומר ככה. בדור האחרון מתרשם החותם של כל הדעות שבכל הדורות שעברו, ומה שנאמר בדיבור מתחמדת בו התמצית שלהם. על כן, גם התכונות הטבעיות היוצאות מכל ענייני האמונה, מתרשמות בלב כל הדבק בכנסת ישראל ורוצה בתשועתה. ואפילו התוך הפנימי שבכל המצוות המעשיות והאמוניות מרושמו בהקישור לכנסת ישראל ובחפץ ישועתה. אלא שההכרה של המקור המחיה לכנסת ישראל מביאה אל כל המצוות ואל כל האמונות. אבל מכל מקום, כל המקושר לחפץ ישועה, לכללות ישראל בארץ ישראל, סוגריים, כשיש קו כזה אז תדעו לכם, זה כמו סוגריים, שמבלעדי ארץ ישראל אי אפשר לישועה כללית שתבוא, הרי הוא מקושר בגניזה, זאת אומרת בפנימיותו, לכל התמצית של כל האמונות וכל המצוות כולן. שנייה אחת הרגע אני מסביר פה כדי שלא יהיה ארוך מדי, ואז אני מגיע לקצה. הוא אומר, כשכל הדורות, אנחנו ידוע הנושא של עליית הדורות, עוד פעם לא נעריך עליו פה, ניקח אותו כאקסיומה, אני מקווה שמכירים, הוותיקים בטח מכירים, צעירים אולי קצת פחות, אבל בטח גם שמעתם את זה, יש עליית הדורות לאורך כל הדורות, ננס על גבי ענק, העולם מתקדם וגם כנסת ישראל מתקדמת. בדור האחרון, שככה קורא הרב קוק לדור שלנו, זה לא דור של 30 שנה, זה דור של 100, 200, 300 שנה, וזה נקרא דור האחרון ביחס ל-6,000 שנה, דור האחרון בעצם קולט את כל הדבקות של כנסת ישראל שכאילו נעשתה למשך כל הדורות, זאת אומרת, תנסו לדמיין את העבודה שעשו יהודים במשך אלפי שנים, העבודה שהזכרנו, של הידבקות, במידות, בתורה, וכל זה, אלפי שנים, הדור האחרון מקבל בתמצית את כל החיבור הזה לכנסת ישראל, ואיך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שהדור, חלק גדול מהדור, רוצה בטובתו, בטובתה של כנסת ישראל, בטובתו של עם ישראל. למרות שברור מהפסקה, שמתם לב, למרות שברור שכרגע הוא לא מקיים, הוא הדור הזה עצמו, שהרב קוק רואה אותו מול העיניים, הדור הזה עצמו לא מקיים תורה ומצוות. לא מקיים. ולכאורה הוא לא עושה את מה שאמרנו קודם, שאיך אתה נדבק כנסת ישראל, דרך תורה, דרך מצוות, ראינו בשיעור הקודם, דרך מצוות, אין תורה, אין מצוות, אבל יש לו פה בפנימיות, יש לו את כל הרצף של כל הדורות כולם, וזה משהו שגורם לו לרצות את טובת כלל ישראל, ולמסור את הנפש, ולעשות דברים לטובת כלל ישראל, שזה מה שהרב קוק כמובן ראה בדור שלו, שאנשים עולים מחוץ לארץ לארץ, עולים במסירות מאוד גדולה, משאירים משפחות לבד ושמה ועולים לבד, באים לפה, מתיישבים, בונים, נלחמים, מתים במלאריה, במלחמות, בהכל, והכל בשביל לבנות את הארץ ולקדם את החזרה של עם ישראל לארץ. כל הדבר הזה הוא בעצם סוג של דבקות בכנסת ישראל. ועכשיו תראו את המשפט הבא, ממש חידוש עצום, ולהדור בכללו ראוי שיומחלו לו כל עוונותיו, שהם נעשים מחסרון הכרה במה שהוא עצמו מדובק וקשור בכל לב. כלומר, הדור עצמו הם נדבקים בכנסת ישראל, כרגע הם לא עושים תורה ומצוות, אבל זה בגלל שהם עוברים כל מיני תהליכים שבאורות התחייה השנה שעברה ראינו אותם בעריכות, למה עזבו כל מיני דברים שהיו בגלות, איך התורה נתפסה, וכל מיני דברים פנימיים, תת-הכרתיים כאלה, ובגלל זה הם התרחקו מזה, אבל לא באמת התרחקו מעם ישראל, הם באמת מחוברים לכנסת ישראל, ועד כדי כך שראוי לדור כולו, שבעצם ימחלו לו עוונותם. ועל זה נאמר, עכשיו הוא אומר, מביא איזה פסוק. זה הרב קוק הרבה פעמים פה מביא בכתבים שלו ישירות מהתנ"ך, ועל זה נאמר, בימים ההם ובעת ההיא, אז הוא מבין שזה מדובר על הדור שלנו, יבוקש אבון, ובעת ההיא נאום השם, יבוקש אבון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר. והמופת הגדול שדורנו הוא המיועד מיועד לתעודה הזאת. כלומר, אומר הרב קוק, אם תשאל אותי, מאיפה אתה יודע שזה הדור שלנו? מופת, כן, מה זה מופת? הוכחה. מאיפה אתה יודע שזה הדור שלנו? הוא מה שנמצאים בו כאלה שרעיון זה נחתם במעמקי נשמתם. ומוצאים בו קדושה עליונה ודבקות אמיתית בהשם, צור כל העולמים, אלוהי ישראל ברוך הוא. מה פה אומר דבר מדהים. הוא אומר, אתה יודע איך אני יודע שהצורך העניין נקרא לזה שהחילוניים הם דבקים בהשם, כי אני רואה כבר בדור שלנו, אני אגיד, אני יכול להגיד את זה על הרב קוק, כי אני רואה אנשים כמוני, אומר הרב קוק, כן? עכשיו אני, הרב קוק היה צנוע, אז בהרבה דברים הוא כתב, נמצאים בו כאלה, נמצאים בו כאלה, הכוונה היא כמוהו, ברוך השם, לא היה היחיד, ובטח היום הוא לא היחיד. אולי בזמנו לא היו הרבה, אבל הוא כבר התחיל להרגיש בעצמו ובאנשים קרובים מסביבתו, שיש אנשים כאלה שיש להם באמת את כל החיבור לעם ישראל, למידות, לכל ההיסטוריה הישראלית, לכל התורה, לכל החוכמה, והם ניגשים לכל זה מתוך הרצון, מתוך חיבור עמוק לכנסת ישראל. זאת אומרת, זה סימן, זה סימן שבדור הזה הדבקות בכנסת ישראל כבר קיימת בצורה מאוד מאוד חזקה, אלא שבחלק מהדור זה מופיע בינתיים בצורה הפנימית יותר, דרך במידות זה מופיע הרבה מאוד מקומות שהוא כותב, שכמובן כל המסירות הזאת לטובת כלל ישראל זה סימן למידות מאוד טובות, ש, 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 שאז הם מאוד בלטו. ודרך אגב, גם אז זה לא היו כולם, לפעמים אומרים מה אז כל החלוצים היו במסירות כזאת, כולם היו כאלה צדיקים, לא, גם אז זה ידוע, כמו שאומרים, גם במלחמת השחרור היו אנשים שישבו בבתי קפה בתל אביב והיו את האנשים שנלחמו, וכן תמיד יהיה, וכן זה תמיד בעזרת השם עד הגאולה השלמה שהכל יהיה מתוקן. אבל אף פעם זה לא באמת היה הכל, אבל באמת היה ציבור משמעותי גדול שראית שאכפת לו ועושה ותורם וכו', למרות שמבחינה דתית גריידה הוא מסיבות כאלה ואחרות, שוב זה לא המקום, מנותק כרגע מאורח חיים של תורה ומצוות. והדבר הזה גם בדורות שלנו, למרות שזה כמובן לא פשוט, כי הרב קור בעצמו כותב שככל שיעברו השנים, אם לא נתחבר עמוק עמוק לתורה, אז בסוף הניתוק הזה מתורה אצל האנשים שזה יחזיק דור, שניים, שלוש, בסוף זה מתחיל לפגוע כבר גם באותה מידות טובות וכדומה, ואנחנו לפעמים רואים את זה. ועדיין ברוך השם הרבה אנשים טובים והרבה אנשים שנלחמים והרבה אנשים שהולכים ליחידות ועמותות רבות שעושות טוב וחסד, כל אחד לפי מה שהוא מבין, לפעמים זה דברים שאנחנו מזדהים איתם יותר או פחות, אבל הרבה דברים באופן אובייקטיבי, דברים טובים ואמיתיים, ומה שבטוח זה שהמופת שהוא דיבר עליו ודאי קיים היום הרבה יותר ממה שהיה לפני 100 שנה בזמן הרב קוק. אם המופת הוא שיש הרבה אנשים שהם באמת כבר רואים אותם, שהם באמת אוהבים, באמת המידות שלהם מאוד מאוד עמוקות ומתוקנות, וזה נושא מדובר, ובישיבות עובדים עבודת מידות, ואנשים גם רגילים, ונכתבים ספרים על זה, ויש עבודה על זה, ויש חיבור לתורה עמוק מתוך אהבת כנסת ישראל. זה לא אחד, שניים, הרב קוק ועוד 10 אנשים. זה כבר ציבור גדול, אז המופת הזה הוא עוד יותר מתחזק, שאנחנו בדור כזה. הדור הזה הוא הדור שלנו. והחידוש פה, שמה שהוא אומר, שהוא קורא על זה את הפסוק, יבוקש את עוון זה ואיננו. זאת אומרת, כאילו, כי אסלח לאשר עשיר, כיוון שהדור בכללו הוא כזה, ובפנים באמת רוצים את הדברים הטובים, אז אנחנו לא יודעים חשבונות של מעלה, כן, מה, הוא לא מתיימר פה עכשיו להגיד, אני יודע מה יהיה עכשיו עם כל יהודי, יבוא לעולם הבא, ויגידו לו יאללה בוא ישר, אתה ישר פה פנימה, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, הגמרא כבר אמרה למעלה יהיה כל מיני דברים מעניינים, עליונים למעלה, תחתונים למעלה, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, ולכן זה גם לא מעניין אותנו, זה לא שאנחנו באים עכשיו להגיד רגע אז מה, אז הם צדיקים גמורים, אז בוא נהיה חילונים ונהיה צדיקים, זה כמובן לא שייך, אנחנו ברוך השם זוכים לעשות את הדרך השלמה וצריכים להתחזק בה ולהתגבר בה, אבל זו הערה מאוד מעניינת, שלהיות דבק בכנסת ישראל זה דבר כל כך עוצמתי, עד כדי כך שהרב קוק אומר, תשמע, בדור שלנו יש, יכול להיות שהדור בכללו, אולי האדם הפרטי יש לו איזה דין כזה או אחר, אבל הדור בכללו הוא דור במעלה מאוד גבוהה, כי הוא חותם את כל הדורות שהיו, וזה בעצם קיים בנו, החסד הזה הוא קיים גם בדורות שלנו, וזו נקודה מאוד חשובה מבחינתי, לפחות זה היה חיזוק מאוד גדול של עין טובה על עם ישראל, כי לפעמים שוב בתקשורת וזה, ואתה פוגש פה ושם בחיים איזה דברים לא טובים, אתה חושב כבר, וואי, איפה כל הדיבורים של הרב קוק, ואיפה הכלל, ואיפה הדבקות. אז הרב קוק אומר, תקשיב, זה לא הולך לשום מקום. זה תוצאה פה כבר של אלפי שנים של עבודת חיבור לכנסת ישראל, זה פה, זה נמצא. תיקנו את השנאת חינם של בית שני, תיקנו, חזרנו לארץ, אנחנו נמצאים במקום הטוב הזה, ועכשיו אנחנו עוברים עוד בירורים בתוך הדבר הזה, אבל ברוך השם אנחנו נמצאים במקום הטוב הזה. הנערות, אז תודה רבה, יישר כוח, ברוכים תהיו, בעזרת השם, שנזכה.